אנחנו ממשיכים בפרקי אבות, נחזור למשנה ו', פרק א' משנה ו'. יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי קיבלו מהם, מיוסי בן יוסף ומיוסי בן יוחנן. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר ועבדן כל אדם לקו זכות. הבאנו פה את הרמב״ם, שגם אם הוא לא ראוי להיות רבך, חשוב שלבן אדם יהיה דמות שהוא רבו. גם אם הוא פחות ממך אפילו, אמר הרמב״ם. וקנה לך חבר, דיברנו על רשי, אמרי לה ספרים ואמרי לה חבר ממש, שתי שיטות ברשי. דיברנו על זה? כן? אז טובים השניים מן האחד, ורשי לומד שזה נוגע ללימוד תורה, וקנה לך חבר. ויש פה רמב״ם. הרמב״ם פה מדבר ש... יש כמה סוגי אהבה, יש כמה סוגי חברות. הרמב״ם מביא את הציטוט המפורסם או חברותא או מיתותא, והרמב״ם אומר צריך להשתדל אחרי זה, וגם אם אתה צריך לשכנע את החבר. הרמב״ם פה נכנס לשלושה סוגי אוהבים, שלושה סוגי חברים. אוהב תועלת, אוהב מנוחה, אוהב מעלה. אוהב תועלת זה כמו שני שותפים, אוהב מנוחה, זה... טוב, אני לא זוכר, אני למדתי את זה עם הרב קפח, פה התרגום קשה. טוב, הרמב״ם נכנס לזה שיש סוגים, איפה שאתה מרוויח מזה, אתה לא מרוויח. יש שלושה סוגים של התקשרות. הרמב״ם פה, דרך אגב, מגבה את המושג באנגלית, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, love at first sight, שבמבט ראשון כבר בן אדם מרגיש קשר עם בן אדם אחר. שלפעמים שני אנשים נפגשים, ותוך מעט זמן זה כאילו הם הכירו הרבה זמן. אז זה מושג שאני יודע בארצות הברית מדברים על זה הרבה, אבל הרמב״ם אומר שזה קיים, כשיש שני אנשים שהם מאותו דבר. ואז האהבה האידיאלית זה אהבה של קשר שהוא לא בנוי על מה שאני מרוויח ממך, או זה שאנחנו שואפים לאותו דבר, אלא קשר שהוא אמיתי, וזה הקשר של רב לתלמיד ותלמיד לרב. והבי דן את כל האדם לקו זכות. אז קודם כל יש לנו שאלה, למה אני צריך לדון בני אדם? אז פה אנחנו רואים, כן, אתה צריך לדון בני אדם, אתה צריך להחליט, אתה תהיה שותף שלו, שכן שלו. התורה ציפתה שבן אדם ישים לב למה שהולך סביבו. אפילו על רב, הגמרא אומרת במועד קטן, כי מלאך השם צעקות הוא, זאת אומרת, התלמיד צריך לבחון, האם דומה הרב כי מלאך השם צעקות, אלמד ממנו. ואם לא, לא, זאת אומרת, אני כן דן. אני לא, זה לא שאני לא דן. דבר שני, את כל האדם, המילה האדם, אז התפארת ישראל תמיד מדייק שזה אפילו נוכרי, כי זה הגמרא בעבודה זרה ותוספות שם, אדם זה ישראל, האדם זה נוכרי. מי אני דן לקו זכות? אז יש פה בראשונים שמדובר פה דווקא על בן אדם שיש היגיון לדון אותו לקו זכות. הרבי ניונה פה מדבר על זה, זה בן אדם ש... חזל אומרים לנו, ראית תלמיד חכם שעבר בלילה, אל תערר רב ביום שמה עשה תשובה. ודאי עשה תשובה. יפה, שמה, ודאי אומר את הגמרא. אז כל הדין הזה, ודנת כל האדם לקו זכות, הוא לומד שזה הולך דווקא על כל האדם שהוא במדרגה מסוימת. אז זה מחלוקת ראשונים פה, על מי אני דן לקו זכות. הרמב״ם אומר, כשיהיה אדם שלא תדע עם צדיק או עם רשע, תראה מעשה שאפשר לפרש לכאן או לכאן, אז תפרש על הדרך הטובה. זה כל האדם. כל האדם שאתה לא יודע בדיוק איפה. בסדר? משנה ו' יש לה הרבה השלכות בחינוך שלנו. זה משנה ז' אצלכם, בסדר. עשה לך רב, אז אנחנו דיברנו על העניין שצריך לגבות את המערכת עד גבול מסוים. שהילד צריך לדעת שחשוב שיהיה מערכת, הבאנו את הסיפור של אב שלמה פישר, נכון? עם ילד שרצה להניח תפילין, כשהוא היה בן 12-11. הוא קנה לך חבר, וזה אולי סוגיה מאוד מאוד חשובה מבחינת הילדים. זה אחד מהדברים... בסדר? אז זה אולי אחד מהסוגיות הכי קשות לילדים, קנה לך חבר, והורה צריך לשים עין איפה הקושי של הילד בלקנות חברים. זה דבר שכדאי לשים לב אליו כשהילד צעיר, כי זה אחד מהדברים החשובים שיהיה צריך לקנות בבית ספר, איך לקנות חברים. ואני חושב שפה צריך הרבה הכוונה. זאת אומרת, כשילד לא הולך לו, עם ילדים אחרים, אז צריך לדבר איתו. מה הילדים עושים? איך אתה יכול להיות חלק מזה? מה אתה היית רוצה? מה דעתך להזמין? לפעמים אפשר אפילו להתקשר להורי אחר ושיזמינו את הילד הזה. אנחנו, הבן שלנו, העברנו אותו בתי ספר, והוא נכנס לכיתה שהייתה מגובשת והוא החדש. והוא לא השתלב. אז דיברנו עם הרב, איזה משחק הוא יכול להביא שישחק מילדים אחרים, מה משחקים בהפסקה. להזמין ילדים אחרים, לעשות פעילות עם ילדים אחרים, ומתוך זה לבנות את הקשר שלו עם ילדים אחרים. והורה זה דורש עבודה. זאת אומרת, אתה רוצה שילד יצליח, אז יש ילדים שזה הולך להם בקלות. יש הרבה ילדים שזה לא הולך להם בקלות. ופה צריך מצד אחד לתת לילד את הביטחון העצמי, מצד שני לזרוק אותו למים, מצד שלישי לתת לו את הכלים. לדבר איתו, מה אתה כן אומר, מה אתה לא אומר. ואחד מהדברים החשובים זה לתפוס את זה בגיל צעיר. צריך גם לעזור לילד לפתח קצת אור של פיל, זאת אומרת שלא כל דבר יפריע לו. אי אפשר שעל כל דבר הוא בורח ועל כל דבר הוא נפגע, ולפעמים צריך לומר לילד, טוב, תיפגע, תפקה. זאת אומרת, אתה רוצה לקחת את זה ככה אישי, קח את זה אישי, אני חושב שזה שטותי, שתיקח את זה ככה אישי. זאת אומרת, צריך ללמד אותו שאי אפשר על כל דבר להיפגע. זה איזון, אבל צריך לתת לילד את הכלים, כי זה אחד מהנקודות שיכולות מאוד 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 להקשות על התפתחות הילד. וזה אחד מהנקודות המצויות מאוד. עם בנות זה פרשה קצת אחרת, וזה צריך לדבר גם עם האישה, והאישה צריכה להיות בתמונה גם כן, כי כל המערכת של היחסים ביניהם, בין הבנות, היא לגמרי אחרת. יש פה איזון עדין שצריך מצד אחד כן שיהיה קשר עם המורים, מצד שני, אתה רוצה שזה יסתדר בלי המורים. אבל הרבה פעמים, במיוחד בגילאים הצעירים, על ידי זה שאתה עובד עם רב או מורה או מורה, שיש להם קצת אינטליגנציה, אז אתה יכול לפתור את הבעיות מראש, ואז הילד כבר נמצא בפנים. אבל זה מאוד 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 חשוב, זה אולי בין הדברים הכי חשובים שילד יכול, הקניינים החשובים שהוא יכול לקנות בבית ספר, זה לקנות חברים ולדעת איך קונים חברים. וקנה לך חבר.
אז מה הכלים?
אז זה לדעת בחברה, איך להיות יחד איתם, ואיך לסמוח איתם, ואיך לשחק איתם, ומה מעצבן ומה לא מעצבן, ואיך להתברג יחד איתם. זאת אומרת, בחיים שלהם זה המשחקים שלהם. אז הוא אומר, זה לא מעניין אותי. בסדר, עדיין, תיקח. לי היה, אחד מהילדים לא ידע לשחק כדורגל. אז קודם קניתי כדורגל, ניסיתי לשחק איתו. הוא החליט שהוא עדיין לא ידע. אז ניסינו לברר כמה ילדים יש שלא יודעים לשחק, מה הם משחקים. מה הוא יכול לשחק איתם? בכל זאת בוא תשחק לפחות פעם אחת. ולפעמים אתה מתחיל בצורה לא טבעית, ומתוך זה אתה מביא אותו לצורה טבעית. בשביל זה אנחנו גם הפכנו עולמות. זאת אומרת, רוב הילדים הם בארנוף, אז היו פעמים שנסחבנו, וזה להיסחב לפעמים עם כל הילדים, כדי שהוא יוכל לבלות שעה אחרי הבית ספר עם ילד אחר, ואז להביא אותו חזרה. אבל זה השקעה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, זה אחד מהדברים הכי חשובים שהוא יכול לקנות. הכלים האלה איך לקנות חברות. וזה ממשיך הלאה, איך שילד מתבגר. וצריך לתת לו את הביטחון עצמי. לדבר ולתת לו את הביטחון עצמי. וזה מתוך פידבק חיובי. זאת אומרת, אתה בן אדם חכם, כיף לשמוע אותך, אתה יודע לומר בדיחות, אין סיבה שהחבר'ה לא יאהבו אותך. כולנו עומדים מול זה כשילד עובר לתיכון. איך נסתדר? כאילו, מה יהיה? בסדר? לתת לו את הגיבוי ולומר לו, שמע, גם אני הייתי שם, גם אני פחדתי, אבל תסתדר. ואבידנט כל האדם לקו זכות, בזה צריך איזון. מצד אחד, זה חשוב לדון לקו זכות. מצד שני, אי אפשר שהילד כל הזמן יצליח לעבוד על ההורים. זאת אומרת, הורי צריך פה איזון.
זה כמו הרשע של הרב, הרב קוק. כן. לך חבר... תעשה לך חבר תקנה. קנה הסופרים.
זה הוא אמר? יפה. אני לא הכרתי.
מכיר את זה בשם מישהו אחר?
אני שמעתי את זה מצוטט בישיבה, אבל לא ידעתי שזה ממנו.
שמעתי עם הרב. זה כבר עוד מורים ורבנים נכנסו את זה.
לא, זה היה במרכז, אז זה מתאים שהרב קוק אמר את זה. יכול להיות. יכול להיות שכולם חוץ ממני ידעו שזה ממנו. אז... ניתאי ארבלי אומר,
הרחק. שוב, למה? כי זה... אנחנו לפעמים זלזלים בזה. יש לך דברי תורה שאתה מעלה. תרשום אותם. אני גם צריך את החשק הזה. לעצור בלימוד וכו'. לרשום.
אז יש שני דברים בזה. דבר אחד, בנוגע ללימוד תורה. הרבה פעמים שבן אדם לא יכול להתרכז, אין לו חברותה, אם הוא רושם, הוא יוכל להתרכז. זאת אומרת, זה מקביל לדיבור, זה שאתה רושם תוך כדי הלימוד, הוא קנה לך חבר, ודבר שני, שמאוד עוזר לפתח בן אדם, אבל הרב שמואל הרשקוביץ היה אומר לתלמידים שלו, כל שבוע תיקחו חצי שעה לשבת עם הפרשה ולכתוב חידושים. חידושים של עצמכם, תשבו, תעיינו ותראו מה אתם רואים ש... לא ראיתם מישהו.
מי זה, שמואל
הרשקוביץ? הרב שמואל הרשקוביץ, אחיו של הרב מיכאל.
אחיו?
כן.
איפה?
הוא מלמד בנתיב מאיר, אבל הוא תמיד רחם משכמו ומעלה. הוא גר בקריאת משה. הוא מלמד בהרבה מקומות. במרחבים, הוא סיפר לי שהוא פגש מישהו שהוא כבר רב, והוא כבר 15-20 שנה אחרי שהוא למד אצלו, והוא אמר לו, עדיין כל שבוע אני יושב חצי שעה, וכותב, כמו שאתה אומר, ובסוף יש לך הרבה. כן. ניתאי ארבלי אומר, רחק משכן רע. וכמו שהגמרא בסוטה אומרת, הרבה שכנים רעים עושים. וזה צריך לדעת גם לגבי ילדים. ואם כבר נגענו בזה, אז אנחנו צריכים לפתוח עוד סוגיה מגילה ומכוערת. וזה כל הסוגיה של, איך אומרים בעברית? פדופיל, איך אומרים? ככה אומרים? אני לא יודע.
הרב דילק על זה, הבאת את כל אדם כף זכות.
אני אמרתי.
ספר שלהם צריך אותו ל...
מה, בנוגע לילדים?
בכלל.
אמרתי שצריך איזון. בנוגע לאנשים אחרים. אז דיברנו על ההשלכות של הראשונים. מה כבודו מוסיף? אני מקשיב.
לא, יש עמוד לשלם, מסכת שבת.
מה, עם...
ואדם כל אדם כף זכות. עם רב יהושע ואותו תלמיד, שזה בסוף דבר של רב שמעון בר יוחאי, שהלך מהדרום וכולי. שהלך דרום לעבוד, הוא חזר בפחי נפש.
כן, כן.
ולמה לא הבאת הממון, ככה וככה.
רבי עקיבא, לא בשמה.
מקום?
על רבי עקיבא מסופר על
זה. רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי.
רבי עקיבא.
רבי עקיבא.
קודם שם, זה בלי שמות. זה מופיע על שני אנשים. זה
בלי שמות.
זה מופיע גם במדרש.
אבל אחר, כן. לא, אבל זה לא פשוט. מה בהבאת כל אדם כל אף זכות? מה, גם רשעים? אני רואה רשע עכשיו חייל שבת.
זה מה שהבאנו, שהרמב״ם הרבה ניונה אומרים לא.
כן.
שזה דווקא מישהו שהוא ראוי לדון אותו לכף זכות. זה שאלה, מי זה הכל האדם? אז הרמב״ם מביא, אם אתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע. ואז אחרים אומרים לא, דווקא בן אדם שהוא נוטה לצדיק.
פעם שמעתי שצריך לקחת את כל האדם. להסתכל עליו על כולו. אז אתה לא מגיע, אז אתה מגיע תמיד ללמד. הוא גר בסביבה לא טובה, הוא למד במקום לא טוב. אתה תמיד מלמד עליו זכות, כי אתה רואה את המכלול.
יפה.
יפה.
יפה. אז ניתאי ארבלי אומר לנו, הרחק משכן רע. הרחק משכן רע הזה, קודם כל אני רוצה להתחיל בדבר אחד. הופתעתי לפני שנתיים, כשנתפס פדופיל, ואני פניתי למנהלת אחת, ואמרתי לה שאנחנו חייבים לפעול, כי זה מסוכן. אז היא ענתה לי, מי אמר לך שהוא לא חזר בתשובה? אז קודם כל תדעו, זה נדיר שהם חוזרים בתשובה. אני תמיד נותן לבן אדם צ'אנס, אבל זה נדיר. דבר שני, צריך לדעת שזה פיקוח נפש, שילדים שעוברים התעללות על ידי בן אדם, הרבה פעמים, הרבה ועל פי רוב, לא מצליחים לפתח חיים נורמליים. זאת אומרת, זה זעזוע שמלווה אותם כל החיים. אני לצערי, לא יודע אם לומר לצערי, אבל יצא לי כבר כמה זוגות שלא היו מסוגלים להביא ילדים לעולם, ובעיות בכאבים, וסחרחורות בלילה, וממש הכמות שזה משפיע לבן אדם 30 שנה אחרי, זה לא יאומן כמה מחריבים את החיים של האיש והאישה. הייתה יאומן לבנות שלא היו מסוגלות להיפגש עם בנים, לא היו מסוגלות להתמודד. אנחנו לא מתחילים לקלוט כמה זה להחריב עולמות. אז צריך לדעת שזו סוגיה של פיקוח נפש, צריך לדעת שזו סוגיה שאתה לא יכול לומר, אני רוצה לדון אותה לקו זכות. הרחק משכן רע בתחום הזה, בתחום החינוך, אני לא יכול מספיק לצעוק, זה עניין של פיקוח נפש.
מה הרב רצה מאותה מנהלת?
אני רציתי שנפעל לדאוג לכך שאותו פלוני לא יתקרב לילדים. זה מה שרציתי. אני כבר לא זוכר את הפרטים של הסיפור. עברו שנתיים והזדקנתי. אני לא זוכר. אני לא זוכר. אני רק זוכר שאני, יש לי הרבה דרך ארץ לאותה מנהלת, והרבה סוגיות חינוכיות דיברתי איתה. אמרתי לה שבמחילה מכבודה, היא לא יודעת מה שהיא מדברת בתחום הזה, והיא חייבת ללכת לאנשים מקצוענים, כי היא כל כך לא יודעת מה שהיא מדברת, שזה בושה שהיא מנהלת לא יודעת. ממש נתתי לה על הראש, למרות שבכל תחום אחר אני שומע בקולה. והיא יודעת את זה. יש לנו קשר של למעלה מעשור. זאת אומרת, סוגיות חינוכיות שעבדנו עליהן יחד. אז מתוך זה שיש לי המון דרך ארץ כל החיים, פעם אחת נתתי לה על הראש, והיא הסכימה שהיא באמת אף פעם לא למדה את הסוגיה. אז אני אומר לכם, זו סוגיה שצריך לתת לה את כל החמורה של פיקוח נפש. והתגובה חייבת להיות בהתאם. זאת אומרת, הרב הרשל שכטר אומר, אפילו בארצות הברית, טוב, לא יודע אם זה אפילו, אבל אני גם ראיתי שככה בתי הוראה החרדים, האחראים פועלים, שכשיש איזשהו חשש, מערבים את המשטרה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשחק מצחקים פה. אין לנו, יש עסק פה עם פיקוח נפש. היית תאמר לי, זה ערכאות ומוסר והכל. לא, אני אומר, יש לי פיקוח נפש, ואני צריך להשתמש בכלים שיש לי להגן על הילדים. כמובן, לא להיכנס לפניקה. היה לנו סיפור לפני שנה שבא אולי בטענות על בן אדם, וכשביררנו, לא היה דובים, ולא היה יער, ולא היה כלום. היה בן אדם מוזר, שהיה מקום לחשד בו, כל מיני דברים, ובאמת חשדנו, באמת ביררנו, וברוך השם שלא עשינו כלום. אבל צריך לדעת שזה נושא מאוד 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 חשוב.
איך לא עושים כלום? אם אתה מעביר משהו, אז זה דבר שמדרגל.
לא פרסמנו כלום, אבל אני הייתי בקשר עם אנשים שהיו בסביבתו למעלה מ-20 שנה, וידעו בדיוק מה הוא עשה. ביררתי במקום שהוא גר שם, ובמקום שהוא בא משם, ועשיתי את כל הבירורים שרק היה שייך, ודיברתי עם הורים שהילדים שלו היו במגע איתו, ולאף אחד לא היה שום טענה. כולם, זאת אומרת, לא פירטתי, שאלתי. פלוני, יש לכם ניסיון איתו, יש משהו לחשוש עליו. עם הרבנים שדיברתי, אז פירטתי יותר, כי זה אנשים ששמחתי להם שזה לא יעבור הלאה, וברוך השם, לא הוצאנו שם רע על בן אדם. זאת אומרת, אבל זה אחד מהדברים שנתתי להם מספר אחד, מבחינת הסדר עדיפויות, כי בעיניי זה פיקוח נפש. אז הנושא הזה, הורה צריך לדעת שצריך לפקח עין, זה יכול להיות רב, זה יכול להיות אדם עם זקן ארוך, זה יכול להיות אלף דברים, זה לא מעניין אותי, צעיר מבוגר, דתי חילוני, אין כזה דבר. לצערנו, המציאות מוכיחה, לכל אדם יש יצר, וזה משחק מה שעושים. צריך לדעת שצריך לשים עין. כשהילד שלי חוזר מהחדר ואומר לי, ירדנו במפלצת, והרבי ירד איתנו, והרבי החזיק אותי, אז אני שואל אותו, איך הרבי החזיק אותו? בלי בושות. וכשאני לוקח את הילד לבדיקה, כי יש לו שבר, והרופא צריך לבדוק אותו במקומות מחוסים, אני אומר לו, אתה יודע שהסיבה היחידה שמישהו נוגע בך שם, זה כי הוא רופא, ואבא ואמא פה, ואמרו שהוא ייגע. זאת אומרת, אז כבר התייחסנו לזה. כל דבר שמחוסה בלבנים שאתה לובש, אף אחד אחר לא אמור לגעת שם. אתה מגדיר את זה לילד, או מה שמחוסה בבגד ים, ואתה אומר לילד, אם אי פעם קרה כזה דבר, תספר לנו, זה לא אשמתך, אתה בסדר, ויש אנשים שהם לא בסדר, והם אוהבים לגעת בילדים, וזה לא בסדר, וצריך לספר לאבא ואמא, ותמיד נאהב אותך, כי זה האיום שהם תמיד משתמשים, אם תספר למישהו, לא יאהבו אותך עוד. זה האיום, והילד במוח שלו, אז כבר הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, אז צריך כבר לתרץ את זה, ואתה 100% בסדר ואין שום בעיה, אבל אתה צריך לספר לנו, כי צריך לדאוג שאותו בן אדם. עכשיו צריך לדעת שעל פי רוב האנשים שעושים את זה, זה אנשים שהכי קרובים לבית, זה בן דוד, זה דוד, זה שכן. ואנשים הרבה פעמים תמימים, שוב, שנייה שלך פה למטה, ואסור להיות תמימים. זה אחד מהחיות שיש לנו כלפי הילדים שלנו. אז הרחק משכן רע, קודם כל נגענו בנושא שהוא נוגע לפיקוח נפש, שאנשים לא לוקחים מספיק ברצינות. ואני לדוגמה, אני חושב שזה עוול שהורים נותנים לילדים ללכת למקווה לבד. לא, אם הוא הולך למקווה, אז שיהיה, אם מבוגר. עכשיו, יש גם כן השפעות ששכנים, ואחד מהדברים שזכותו ואחריותו של ההורה, זה להגדיר לילד עם מי הוא לא משחק. וזה צריך להיות דבר שהילד מבין, זה חלק מהחיים. אני רוצה ללכת לשכן פלוני, אבל אני יודע שלשכן פלוני יש דברים לא בסדר בבית, ואני לא רוצה שהוא יהיה שם. לא תמיד צריך להסביר לילד. לפעמים אפשר לומר לו תשובה כללית, אני מרגיש שאנחנו בדרך אחרת, או אתה כשאתה חוזר משם אתה מדי פרוע, או לפעמים אפשר לומר ספציפית, כשאתה חוזר משם אתה מנבל את הפה, אני רואה שאתה לומד שם דברים שאנחנו לא רוצים שיהיה בבית שלנו. אז זה החיות שלנו, וזה שזה השכנים, אז אין מה לעשות. החיק משכנך. אל תתחבר לרשע. בן אדם צריך לבחור עם מי הוא מתחבר, את מי הוא מביא הביתה, את מי הוא מסכים שהילדים שלו יראו. ואחד מהנושאים הכי מצויים, זה שיש אנשים שבחיים לא היית נותן לילד שלך לעמוד איתם 5 דקות בסעודת שבת, אבל אנשים מראים להם אותם בסרטים. אתה רואה אנשים נבלים את הפה, וכל מיני הבאות של רשע ושל כעס, וכל מיני מידות. למה? מישהו כתב מאמר מקסים שבוע שעבר, על אותו שכן שהגיע אלינו הביתה. אותו חבר של אבא שהגיע, והוא מאשן לפנינו, אף אחד אחר לא מטרים לו לאשן בבית. ואותו שכן שמגיע הביתה ומנבל את הפה, ואף אחד אחר לא מטרים לו לנבל את הפה. ואותו שכן שלפעמים צועק, ואף אחד אחר לא מטרים לו לצעוק. ואותו שכן שעושה דברים לא צנועים, והשכן הזה הגיע, ואף אחד לא מגיב. ועבר שנה ושנתיים, והוא נפך להיות בן בית, והוא נשאר פה, והוא לא קם לעזוב, והוא לא מתבייש מכלום, ואף אחד לא מבקש ממנו לעזוב. מי זה השכן? הטלוויזיה. נכנס הביתה, מאשן לפני הילדים, מנבל את הפה, צועק, עושה כל מיני דברים שלא היית נתן לאף אחד אחר לעשות בבית שלך, אבל אתה נותן לו לשבת במרכז הבית, והילדים רואים את זה. אז אנחנו צריכים לבחור עם מי אנחנו מתחברים, כי בסוף זה גם משפיע על הבית. ואל תתייש מן הפורנות, אז יש בזה שתי שיטות בראשונים. האם זה אל תתייש כשפורנות קורית, כי גם אם זה רע, בסוף זה יוכל להיות טוב, או הפוך, אל תתייש מזה שעוד יכולים לקרות דברים רעים. גם אם זה טוב עכשיו, עוד יכול להיות כל מיני דברים בעייתיים שיהיו. אז זה שתי שיטות הפוכות במשנה, וזה שני שיטות שהם בעצם כללים בחינוך גם כן. גם כשהכל הולך חלק וטוב עם ילד, הורה צריך לשים עין, כי מטבע הדברים יש תמיד ירידות, אין רק עליות. וגם כשדברים נראים היום ונורא, ואיך אי פעם נצא מזה, צריך לדעת, גם זה יעבור, ובעזרת שם גם מזה נצא. אחד מהדברים הקשים להורה בחינוך, זה האורך רוח שחינוך דורש מאיתנו. שלא את הכל נוכל לפתור היום, ובעזרת שם עם הזמן כן. טוב, נמשיך בעזרת שם שבוע הבא.